ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. עונה שנייה, אנחנו ממשיכים בסדרת האלפים, טרילוגיית האלפים, והפעם החלק השני. שלום יזהר.
שלום עומר.
כיף לחזור, הפרק הקודם, זה היה פרק הבכורה של נועם, אני חושב, נכון?
נכון, נכון. לא בכורה, כי בכל זאת אתה במגמת הרדיו, כפי שמי שאיזה יודע.
בדיוק. ואנחנו ממשיכים עם הסדרה המגניבה הזאת שאנחנו תכלס נורא שמחים שיצא לנו להקליט אותה, והפעם החלק השני הוא יכול להיות מעניין יותר, אפילו אם החלק הראשון עסק בטכניקה באלפים, איך מטיילים, איפה ישנים, מה לוקחים. היום ניכנס תכלס לטרקים עצמם. נתחיל בלחלק את האלפים לתאי שטח, נעמוד רגע על ההבדלים ביניהם, ואז תביא כמה רעיונות למסלולים מגניבים או ספציפיים, אפילו שיהיה אפילו קל יותר לחפש מידע עבורם. וזה ככה העיקר שלנו להיום.
נשמע טוב.
אנחנו מקליטים בשעת בוקר, כיף כיף גדול, רגע לפני שאנחנו צצים, בורחים לענייני היומיום. אז נתחיל.
מה זה בוקר? לפנות בוקר, אלוהים ישמור. שעות שלא מרזיר. שומעים את זה בכל, לא?
בדיוק. כן, כן. אתם שומעים את הקול, קולות הבוקר שלנו.
שומעים את הקול.
אם אתם מאזינים לנו ובמקרה יש לכם טאבלט לידכם ואתם לא בנהיגה, יכול להיות שתרצו איזה מפת גוגל לידכם, אפילו בטלפון.
אפילו במחשב.
יאללה, בוא נתחיל. נראה לי שנתחיל באיזה סקירה כזאת.
אז בואו רגע אחד נרוץ באלפים פשוט מאוד ממערב למזרח, זה יהיה הדבר הכי קל לעשות. הקימות האלפיני, גם הרי אלת, ממש לא. אבל גם רכסי הנגב והרי ירושלים, לפנות בוקר בכל זאת, גם רכסי הנגב והרי ירושלים הם חלק מהקימות האלפיני, אבל אנחנו לא קוראים להם האלפים. אנחנו בעצם יכולים לספור, לזהות באלפים, בעיקר את הרכס הגדול והמרכזי, זאת אומרת צרפת, איטליה, שוויץ, אבל אנחנו מתייחסים לאלפים גם ברמה הגיאוגרפית, ובמיוחד כמטיילים ברמה הטיולית. מה הכוונה? נגיד סלובקיה זה טיול בין בקתות, זה גבהים של האלפים, זה קצת קרח למעלה, אבל זה חלק מהקרפטים. גם הקרפטים חלק מהכימות האלפיני, כמו הפירינאים בדיוק בצד השני של אירופה. בואו נתייחס לזה במובן רחב יותר בעצם. ואז מהו המובן הרחב יותר? נתחיל באמת מהפירינאים בגבול ספרד צרפת, ואז כמובן הפירינאים הספרדים והפירינאים צרפתים, שזה יופי של מקום לטייל בו. אנחנו בדרך כלל מכירים את הספרדים, אבל צרפתים, ובמיוחד אם קצת חוצים את הרכס הלא חזור, אפשר לבנות שם טיול פנטסטי. ואז האלפים שכולנו מכירים, שבעצם רצים על גבול צרפת-איטליה, מתחיל באלפים הימיים, משם לפארק שנקרא קירס בצרפת, ואז מרקנטור, ואז קירס, ואז ונואז, ואז אקרה, ואז האלפים הגבוהים, ואז אנחנו בעצם הולכים מזרחה, הנה מבלבל, ימינה, מזרחה, ואנחנו בעצם מתחילים לרוץ על גבול איטליה ושוויץ, שמהר מאוד אנחנו נגיע פתאום לחלק אחר של האלפים, כי הוא עשוי מסלע אחר, וזה יהיה הדולומיטים, רכס גם מוכר ומכובד במיוחד, ודולומיט הוא כבר סלע משקע ימי. זה יתחיל לתת לנו איזשהו כיוון שונה לאלפים, ומשם נתחיל לקרוא זה האלפים המזרחיים, וזה בעצם יהיה אלפים שמנויים מסלע משקע ימיים, נציג המוכר ביותר שלהם, זה באמת האלפים היוליאנים שנמצאים בסלובניה. משם נתחיל להתפזר לכמה רכסים באמת גדולים ומרשימים, אבל הקרפטים באמת, והאלפים הדינריים, וכל מה שקורה בצפון יוון, והזגרוס, וזה בעצם ממשיך משם עד איראן, ברכסים, רכסים, רכסים כאלה. ובכל אותם רכסים יש בקתות, ושבילים, ותרבות של ערים, וחקלאות הררית שעולים ויורדים, בהתאם לעונה עם המראה. הרי בסופו של דבר אלפים, המילה אלפ, אתה יודע מה זה? בגרמנית עתיקה?
אם אני לא טועה, זה הרים גבוהים, או הר גבוה, לא?
זה שטח מראה גבוה. יעני, המקום שאליו אתה הולך עם הבקר, או הכבשים, או העיזים, תלוי איפה אתה בעולם כמובן, ופשוט מגיע לשם בעונה עצמה, כמו המזרעות בחרמון, כמו היילות בטורקיה, או הקטונים במונטנגרו, פשוט אתה לוקח את הבקר או את העדר, לא משנה, אלא איפה שיש עשב טרי. הדרך היעילה ביותר לקחת עשב ולהפוך אותו לחלבון, היא גבינה. והאלפי המוצר מספר אחד מהם, באמת בעיקר חקלאות הררית של גבינה, וזה נשמע משהו בקטנה, אבל זה יעיל בצורה בלתי רגילה, אם חושבים על זה רגע אחד. ואז בעצם כל האזור הזה שדיברנו עליו עכשיו, מייצג את התרבות הזאת, של באמת חקלאות עונתית, תרבות הררית גם היום, בין אם זה אתרסקי, אתרסקי זה תרבות הררית, כן? וכמובן, כמובן, בשבילנו רלוונטי, שבילים ובקטות לטייל ביניהם, שזה בעצם ההגדרה הגיאוגרפית עבורנו כמטיילים של טיול או של בעצם האלפים. אז נכון, זה אולי לא הגדרה הגיאולוגית הכי מדויקת, אולי לא הגדרה האנושית הכי מדויקת, אבל מטיילית, תנו לנו בקטות ותנו לנו שבילים, ויש לנו אלפים.
תוך כדי שדיברת, קפצו לי שני דברים. אחד, לעשות איזה מגה טיול לאורך הקימות האלפיני, טיול של איזה חצי שנה, שיתחיל אי שם בפירנאים, ואולי אינשאללה יסתיים באיראן.
יש GR שפשוט רץ על כל האלפים, ה-GR5. הוא יותר צפון דרום כזה, באיזה מין צפון מערב דרום מזרח, ויש מחבר של סיסרון שהוצאה ספרים הכחולה, חמודים, שזאת שבתי עבורם, שסיימה אותו לפני, אני חושב, בשנה האחרונה או בקיץ האחרון, משהו בסגנון הזה. עשתה את זה במשך כמה שנים, היא בת 75 עוד רגע. גיליאן פרייס, עשתה עבודה. כן, כן. היא מוציאה עליו מדריך. יש את אביה אלפינה, שבעצם עושה די אותו דבר, וגם הרבה מאוד אנשים שפוגשים באלפים פשוט רצים על חלקים שלו, כמו שהוא ישראל, אתה יכול לעשות את זה בבת אחת. לא, האמת היא זה לא כמו שהוא ישראל, כי אתה לא יכול לעשות את זה בבת אחת, כי אתה לא תספיק, כי יש עונה. אין אם כן ממש תרוץ, ואז זה כן אפשרי. אבל כן, יש כל מיני אופציות כאלה. אבל בפועל, גם אם תרוץ עכשיו, נגיד, מערב למזרח, אז שוב, אתה לא תצליח בקיץ אחד ללכת הכל ברגל. והעונות ביניים לפני שיש שלג ובזמן שהוא גם נמס, אז זה מאוד מאוד קשות בשביל או ברגל או עם סקי, ואז את חייבים לעשות את זה בעונות. לנו יש איזה חלום כזה במעיין, יום אחד להוציא 10 ימים, 12 ימים לאלפים, ולעשות את זה באמת המשכי כזה. הלוואי, יום יבוא, שמספיק אנשים יאהבו ויכירו את האלפים.
יום אחד. וגם הספרים, תוך כדי מה שדיברת וציינת, שמה שעושים באלפים, אז שני הספרים ש... בזמנו המלצת לי לקרוא, 8 ערים וצל השרבית. וואו, איזה ספרים. אבל אפשר ללמוד מהם הרבה על אורח החיים שהם בערים. ספרים מעניינים. צל השרבית, וואו, איזה ספר מוזר. אבל מעניין.
סיפור קשה.
ממש.
כן, ערים זה לא דבר קל. שוב, אנחנו עכשיו מדברים על בקטות ושבילים והכל מחייך ונחמד, אבל האלפים היו, ויש מקומות שעדיין, כן? מחוז עני ונידח. ויש מקומות הפוכים, שממקום אני ונידח, זה הפך להיות אחד המחוזות העשירים ביותר במדינות הספציפיות. האוסטה באיטליה, זו לא הדוגמה הכי טובה. מחוז שנזרק ונבעט בין צרפת לאיטליה, מחוז שהכלסו אותו בעיקר חקלאים עניים ושנדחקו לשם פחות או יותר, בכל מיני תקופות בהיסטוריה. והיום זה המחוז העשיר ביותר של איטליה בעצם. מעניין.
יפה, אפשר להתקשקש, אתה יחסית ערני לשעות הבוקר האלה, ממש, אני מנסה להשתחל ככה.
אני מתלהב מהקול שלי.
בין המשפטים שלך, ואני לא מצליח, כי אתה באיזשהו רצף.
מרגיש דן כנראה.
כל ישראל מירושלים, שלום רב. יזהר עכשיו, ייתן רעיונות ל3 טרקים. אוקיי, עשינו סקירה, אבל בוא ניכנס לאיזה כמה מסלולים ספציפיים, רעיונות, שהם... קצת מתכתבים עם הסקירה הזאת, אולי הם מגוונים בתוך עצמם. תן לנו את זה.
כן, פשוט הכנתי 3 רעיונות, בלי יותר מדי אידיאולוגיה, אני חייב לומר, סתם הדברים הנחמדים שהיו לי בראש באותו זמן. אני מאמין שאם היינו...
3 רעיונות.
וואי, לזזן. זה הייתה הצרה הגדולה ביותר של אמא שלי. השתגעה מזה. 2 ו-3, אני עדיין תקוע על 2 מספרים האלה. יואו, נורא והיום. ויש לי עברית סבבה, אז רק על זה אני תקוע. בקיצור, אני מאמין שאם היינו מקליטים את הפרק הזה עוד חודש, אז הייתי אולי אומר משהו אחר, אבל זה גם חלק מהיופי. יש באמת אינסוף, אינסוף שהוא מעניין, מאוד מעניין. נכון, יש לפעמים קצת more of the same, אבל more of the same שמטיילים, לפעמים זה ממש אחלה. לפעמים כל מה שאתה רוצה זה לחזור לאיזשהו נוף אלפיני, לקרחונים הגדולים האלה. למה לא בעצם? More of the same. אני חושב שכמדריכים, תוכניות שאנחנו מציעים, כן שווה לנו לשים דגש על תוכניות שבאמת שונות ומעניינות זו מזו, במיוחד בטווח של כמה שנים, يعني בחמש שנים שאנחנו מציעים תוכניות באלפים, אז להציע באמת איזשהו רצף ששונה זה מזה, אבל כמטיילים, האלפים כבר לא מקום יקר, ממש לא אפילו, זה יכול להיות יופי של, שוב, more of the same, יכול להיות יופי של דבר. אז נתחיל קרוב יחסית לבית, באמת לפארק שנקרא קירס בחלק הצרפתי, ובחלק האיטלקי שלו יהיה מון ויזו, כי יש שם יופי של יופי של יופי של הר, מון ויזו, טיפה פחות מ-4,000, מאוד בולט, רואים אותו מהרבה מקומות באלפים את מון ויזו, בו יש שם מביטים דרומה. וכאן אני רוצה לומר משהו כללי על GR'ים בין מדינה למדינה. דיברתי על זה טיפה בחלק הראשון, אבל באמת, לא צריך להתחייב, לא לצרפת, לא לאיטליה, ההפך. אפשר לשחק, ובריא שמחברים קצת שבילים, שנמצאים אולי כמו זוג שני מעגלים שנוגעים כזה אחד בשני, בין המדינות, אם מחברים אותם לאיזושהי אליפסה אחת גדולה, אפשר להגיע לטיולים אדירים, 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 באמת. רוב התוכניות שחושבים עליהן, הטובות באמת, מחברות קצת בין המדינות, כי הרבה פעמים המדינות הרי הם הגבול, או הגבול המדיני הוא בעצם ראש הרכס. ואז אם אנחנו מקיפים את ראש הרכס, ושוב אפשר נורא בקלות להדגים על המונבלן, פשוט מקיפים את המונבלן עצמו בין המדינות, אפשר לבנות מסלולים אדירים. אז בקירס, בצד הצרפתי, יש GR 57, יופי של מקום, ממש יופי של מקום, ואם מחברים אותו ומקיפים את אותו מון ויזו בכמה עמקים, שבאופן מפתיע, במרכאות אני אומר, נידחים, כן, שם כל כך אתרי עסקי בצד האיטלקי, וזה אזור שהוא יחסית פחות מוכר. אפשר להקיף את מון ויזו, ולחזור, שוב, לחזור לצרפת, וזה יוצא טיול יפהפה. מתחילים באמת באולי נוף אלפיני קצת יותר קלאסי, עמקים כאלה, עמקי יו, עמקים קרחוניים. כשאנחנו אומרים נוף אלפיני קלאסי, הרעיון הוא פסגות מחולדות ועמקים שבצורת יו. למה בצורת יו? כי קרחון שהוא רץ בעמק, זה הצורה שהוא בעצם יוצר. רץ בעמק, שהוא יוצר בלייה בעמק. ואז בעמק אנחנו מכירים, כזה בלב העמק הירוק, כזה כפר קטן, כנסייה עם צריח מחודד, וזה כבר נופים שאנחנו יותר מכירים. אז בעצם מתחילים שם בעמקים בז'יטים אפילו, באכסניות, לא בבקתות, משם אפשר להתקרב קצת למון ויזו עצמו, יש כבר רצף של בקתות צרפתיות נהדרות, עוברים לאיטליה, שוב, בין כפרים, יש שם רק בקתה אחת שאפשר לישון מתחת לויזו בחלק האיטלקי, אפשר כמובן ליצור עוד 1,000 וריאציות, כן? ואז משם עוברים לאיזשהו עמק יפהפה וביה. משהו אדיר, באמת אדיר, בחלק, בדיוק בגבול, סליחה, של צרפת ואיטליה. כתובות סלע, בנות 200-250 שנה, היה שם דרך מבריחים מאוד מאוד אינטנסיבית. וחוזרים לצרפת. יופי, יופי, יופי של טרק. באמת, יופי של טרק.
אובאיה, וואו, איזה שם.
אובאיה. כן, אובאיה. תלוי אם אתה אומר את זה מאיטליה או מצרפת.
אני חושב, הפארק קירס, אתה עושה שם גם סקי, לא? איך התגלגלת בכלל לטרק הזה?
סקי אפשר לעשות בכל מקום. קירס מאוד מוכר בשביל סקי טורינג. פחות אתרי סקי. יש שם כמה אתרי סקי, אבל נורא נורא קטנים. אבל שעולים שם גבוה ומקיפים את הויזו, גם מאוד מאוחר בשנה, האזור הזה מחזיק שלג, ההפך, אפילו מגיע אליו יחסית מאוחר בשנה, אז אפריל-מאי אפשר לטפס שם, ואפשר לבנות שם היופי של ימי אלפיניזם של חורף, כאילו לטפס עם הסקי, ואז לטפס קצת קרח, ולרדת באחד הצדדים השניים, ממש יופי של, יופי של ימים אפשר לבנות שם. והויזו בכלל, אפשר לטפס עליו משלושה כיוונים שונים, שניים מאוד קלים ונחמדים דווקא, נחמדים דווקא שמתחילים את הפס, ועוד אחד שיכול להיות הרבה יותר מעניין. זה אזור אדיר ולא מוכר בכלל, 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 בכלל.
כן, אני חושב שאחד הרעיונות בפודקאסט הזה, זה שאנחנו מנסים להביא גם מקומות חדשים לטייל בהם, שהם קצת מחוץ לטרנד, במיוחד באלפים. וזאת גם מטרת הפודקאסט הזה, שתצאו ולחקור קצת, ואולי להצטרף אלינו, כי חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו לגמרי מכניסים אותם לתוכניות מגירה שלנו, וגם אתה ציינת את ה-GR, אם אתם לא יודעים מה זה GR, אני ממליץ לכם לקפוץ לפרק 2 של העונה, שעוסק בקורסיקה, שם אנחנו קצת מתקשקשים על זה בהתחלה, וזה הגדרות שחשוב להכיר. גרנד רנדונה.
לא פעם מישהו למד. סתם.
גמרי.
כן, זה תוכנית שלגמרי נוציא בעתיד, אני חושב. בעיקר כי היא כל כך מגוונת ויפה. גם בין הכפרים, הצרפתים, האיטלקים, קצת בקטות, העמק הזה, בסוף לסיים איתו, הוא באמת אחד העמקים המרשימים. כתובות סלע והיסטוריה זה תמיד דבר מעניין. כן, יש לי רק דברים טובים לומר על האזור הזה. והוא זוכה ליופי של מזג אוויר בדרך כלל. זאת אומרת שבעונות מעבר הוא מאוד מאוד גשום, אבל בקיץ ובחורף עצמו הוא מאוד שמשי ונעים.
אדיר. יפה. קירס, מונט ויזו. לאן תיקח אותי עכשיו? נראה לי שהבנו את הרעיון סביב הטרק הזה. מה היעד הבא?
בוא נלך כל הדרך מזרחה. ממש כל הדרך מזרחה, עד לגבול של הקרפטים, למין פינה, או מין ברח להם לקרפטים, איזשהו חלק קטן ומערבי, וזה הטטרה בסלובקיה, מכורתנו. הטטרה זה רכסון קטן, פיצי, אבל מאוד אינטנסיבי, מאוד אינטנסיבי, עם המון סלובקים, שזה אולי הדבר הכי נחמד בסלובקיה, אני חייב לומר. זה מין מדינה, זה מין פינה אבולוציונית כזאת. לא הכי מוכרת, למרות שסלובקיה כן מוכרת יותר למטייל ישראלי, פעם ישראל הוציאו טיסות לפופרד, שנדבר עליה עוד רגע אפילו, אבל אפשר בטטרה לעשות טרק אלפיני בין בקטות על שבילים, שבילים שהאוסטו-הונגרים סללו לעצמם כדי לטייל בטטרה הסלובקים לפני הרבה הרבה זמן, ובאמת אפשר ליצור שם 6 ימי הליכה פנטסטיים. עכשיו, נכון זה לא האלפים הגבוהים, נכון יש בקרפטים עוד הרבה מה לעשות, אבל באמת הטטרה זה פשוט רכס קטן קטן ויפיפה. זה שהוא כל כך קטן, שזה גם איזשהו יתרון בעיניי. עולים אליו ביום אחד, מטיילים על שבילי מרפסת שכל הזמן רואים את העמקים מסביב, מרחבים אינסופיים, את קצת המשך של הקרפטים, כמובן תלוי ליד מביטים. אפשר לטפס לריסי, הפסגה הגבוהה ביותר, בין סלובקיה לפולניה. ובאותו יום אפילו כבר להגיע למטה לאחת העיירות סקי בטטרה ולישון בפנסיון משפחתי ונעים ומתוק. טרק קטן 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 ומאוד כיפי, באמת מאוד כיפי.
שבילי מרפסת.
שבילי מרפסת. זה להקה מתחרה לשירי מרפסת.
בדיוק, בדיוק. שבילי מרפסת למי שלא מכיר, זה פשוט שבילים ש... א', נורא כיף ללכת עליהם, הם לא בשיא הגובה והם לא נמוך בעמק, ולאורך כל הדרך פשוט יש לך נוף פנורמי של הרכס שממול, של העמק שמתחת, של הפסגה שרחוקה. בשביל המרפסת אנחנו נורא אוהבים. מגניב, למה דווקא סלובקיה? אתה אמרת מכורתנו, אז אולי תגיד למאזינים ולמאזינות, למה, מה זה מכורתנו?
אבא שלי נולד שם. זה בזכות הדרכון שהוא סידר לנו, אני יכול לחיות ולגור פה באירופה. התעודה שלי היא מסלובקיה, אני רשום במועדון, אגודת המאוטנירינג המזרח אירופאית בזכות זה, שזה שיחוק הרבה יותר קטנה ממשפחתית מהצרפתית כמובן. זה סידור די טוב.
זה לגמרי שיחוק. אני אמנם עם שורשים עיראקים, אבל כרגע זה לא משרת אותי.
מה עם אגודת המקסימה העיראקית?
וואו. יום אחד.
לוקחים איג'ה ועולים גבוה. חשוב לומר שגם אם המקום נשמע מוכר, נגיד אולי באמת הטרק הקודם, אפשר להבין שהוא די ריק, וזה חלק מהכיף, כן? האלפים לא מלאים ומטיילים. די. צריך לעזוב את המון בלן. וללכת לבד בטבע זה לגמרי חלק ממה שאנחנו מחפשים ורוצים ואוהבים לעשות. בסלובקיה, למרות שיש לה איזשהו מין אולי תדמית יותר מוכרת כזאת בין המטיילים, לטייל שם בין הבקטות, אין המון מטיילים ביניהם, ממש אין. יש יום אחד שאני יכול לחשוב שיהיה בו קצת יותר מטיילים, כי קל יותר להגיע אליו, גם יש רכבל שעובד מדי פעם שיכול להעלות אל השביל הזה, אבל בפועל שולחים בין בקטות על הטטרה הסלובקים, ביום הראשון, ביום האחרון, שעולים ויורדים מהרכס, אפשר לפגוש קצת אנשים, ותכלס, זהו. אפשר לנחות בזקופנה, ולקחת אוטובוס לפופרד, זקופנה כמובן בצד הפולני, אחלה של עיר, ממש אחלה של עיר. פופרד זה הירונת, אין שם איזה, חוץ מכמה טירות יפות בסביבה, אין איזה משהו יותר מדי מרשים בפופרד. היא חמודה, כן? ואז משם באמת עוד אוטובוס לכיוון אחת הירוצקי, שבעיקר, אני שמדמיין את החוצה הזה, מדמיין אותו ממזרח למערב, אז באמת במזרח הרכס של התטרה, לאורך כל התטרה יש רכבת קטנה למטה שאפשר איתה לזוז ממקום למקום, ואז פשוט באמת לחצות אותו בין בקטות, 4 או 5 לילות, תלוי כמה ואיך רוצים ללכת, ואם רוצים גם בסוף לטפס על הריסי, כשריסי שוב הפסגה הגבוהה בין פולניה לסלובקיה, ואז אפשר לרדת או חזרה לפולניה, גם אפשר לחלק את זה ליומיים, יש בקטות פולניות נורא חמודות, ולחזור איזה קופנה, או לחזור חזרה לסלובקיה. ואז אפשר לחזור לפופרד, אפשר להנדס את זה איך שרוצים. לאורך הדרך יש גם בקטות, ואפשר גם לעשות איזושהי וריאציה טיפה יותר נמוכה, ולישון אפילו 3 פעמים במלונות הרים, אחד מהם הוא מאוד 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 מושקע ומרשים. אפשר גם להגיע אליו עם ציוד. זה אחלה של טרק סלובקיה. אחלה של טרק, באמת.
נרשם. האמת שלגמרי עושה חשק. אני חושב שהקשר היחידי שלי לסלובקיה זה חברה של רוני. היא למדה שם רפואה. וזהו. פה זה נגמר. אנחנו ממשיכים. אחרי קירס ואחרי סלובקיה. והרי התטרה. לאן אתה לוקח אותנו הפעם?
נחזור רגע אחד פה קרוב, וגם לתוכנית שאנחנו בעצם הולכים להדריך, שזה לא הכל יהיה סתם באוויר. האלפים הימיים, האלפים הימיים. אני חושב שמכל האלפים בצרפת ואיטליה, זה מין רכס שיש לי מקום חם בלב עבורו. אני מוצא את עצמי הרבה הרבה מדבר עליו, וממליץ עליו, וחוזר אליו בעצמי, ומטייל בו בחורף, ומטייל בו בקיץ, והוא באמת מיוחד בעיניי. אם בקירה סימון ויזו, אז דיברנו קצת על הכפרים, על העמקים, בסלובקיה, באמת על הרכס האלפיני הזה, בקטה לבקטה, והרבה לחן עובדה. אז האלפים הימיים זה אולי אחד המקומות הכי מגוונים באלפים. הדבר היחיד שכבר אין בו היום זה קרחונים. היו שם בעבר והם השאירו את הנוף שלהם, אבל כבר לא רואים בו כל כך קרח. באלפים הימיים בעצם אפשר גם לעשות סיבוב מצרפת לאיטליה וחזרה לצרפת, ובדרך לראות הכל. כתובות סלע בנות אלפי שנים, של עוד שבטים ליגורים שהסתובבו באזור הזה, נופים אלפינים מחודדים, הליכה על סכיני גרנית חדות כמו תער, רק של קילומטרים, בקטות פיציות, פיציות של המועדון הצרפתי ושל המועדון האיטלקי, מתוחזקות היטב, יושבות במקומות נפלאים, הרבה סחרים שמאפיינים מאוד את האלפים, מיוחד בצרפת, שבעצם נועדו להפקת חשמל, אבל יוצרים אגמים מפהפיים, ואנחנו כמעט תמיד מעל האגמים האלה, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הסכר, לא רואים את הקיר, אנחנו רק רואים את החלק של המים הכחולים והיפים, מתחילים ביער ירוק, עולים לפסגות אפורות וקרחות, חוזרים לתוך יער ירוק, יופי של מסלול, יופי 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 של מסלול, המון היסטוריה, מלחמת העולם השנייה, קצת מרים לנו לפרק 3 של הטרילוגיה. ואני חושב זה אחד המקומות הכי מגוונים בעצם באלפים, מבחינת מה רואים, איך הולכים, אופי ההליכה, אופי השבילים, אופי הבקטות. שבוע אחד שרואים בו הכל מהכל.
אפשר... למה זה נקרא ימים?
אלפי דמריטים, קרובים מאוד לים התיכון. בעצם זה האלפים שהכי קרובים לים התיכון. אם ממשיכים מהם, מהטרק שהם מדבר עליו כמובן, אני חושב ש3 ימים, אפילו, כן, 3 ימים זה הגבול הסביר. אפשר להגיע בעצם למנטון על הים התיכון, או לניס בעצם, כבר הריביירה. בכלל, זה טרק שכדי להתחיל לטייל בו ולסיים, כדאי לנחות בניס, משם זה שעתיים וטיפה נסיעה לתוך הערים, ואז זה הסיבוב שאפשר לעשות בעצם. מרקנטור בצרפת, אלפי דה מריטים באיטליה, זה בעצם מעל... פיאמונטה לימוני, זה המחוז בעצם באיטליה שבעצם אפשר לרדת אליו, וזה יופי, ממש, זה אחד הטרקים המפתיעים והטובים.
אבל יש מידע לטרק הזה?
אין טרק שאין עליו מידע, לא קיים דבר כזה.
לא, אבל למונבלן יש כל כך הרבה.
יש כל כך הרבה בעברית.
וקל לסוף, אבל עכשיו אני רוצה לצאת לטרק הזה, איך אני בכלל ניגש לזה? תאר לזה פרק בפני עצמו, כן, אבל זה אפשרי, קצת לחקור ברשת, ואת אומר, אני אוכל להזמין בקטות, זה במיילים, יש מערכות כבר אוטומטיות שאפשר להזמין.
כל מקום והאופי שלו, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אבל באמת יש היום מידע על הכל. בעברית הכי נוח זה סיפור דרך. אין, האתר הזה הוא פשוט פיצוח אדיר של, של טרקים בעיניי, והסיפורי דרך שם טובים, וגם יש, אני חושב, אנשים נוהגים שם במידה של אחריות. אני חושב שזה אחלה המלצה לצאת איתה מהפרק הזה. ואותו דבר יש בכל העולם, לכל מדינה יש את במרכאות, כן? סיפור דרך שלה, בלוגים שמטיילים, פשוט הרבה פעמים זה בשפות אחרות. אנחנו מאוד אוהבים לקרוא בשפת האם שלנו, לחלוטין, כאילו, אין בכלל משהו אחר, כאילו, אין לזה שום מתחרה, אבל ברגע שמפעילים בדפדפן את התרגום האוטומטי, אפשר להגיע לאיזה מידע וכמה מידע שרוצים. צריך כמובן לדעת גם לקרוא דברים עם תרגום. תרגום הולך ומשתפר, DeepL מתרגם אתרים שלמים, קצת AI, וזה בעצם יוצר תוצר נפלא, ממש נפלא. ברגע שמזהים, נגיד בצרפת, אולי טיפ, שברגע שמזהים את המספר של GR, גוגל עליו, וערימות, ערימות, ערימות של מידע וספרים עולות, הכל, הכל מאוד ממופה ומאוד ברור, במיוחד בין הביקטות, במיוחד השלבים השונים. שוב, צריך לדעת לקרוא וגם צריך לדעת לתכנן מה מתאים לי ללכת, כמה מתאים לי ללכת, איך לחבר בין המידע הצרפתי למידע האיטלקי, אבל כן, פשוט להפעיל את השני תרגום. זה הטיפ מספר 1, סיפור דרך, טיפ מספר 2, טיפ מספר 3, לזהות את מספר GR. אבל נעשה זה פרק שלם, זה רעיון טוב.
וואי, לגמרי, גם בוא ניתן לצ'אט GPT לבנות לנו טרק.
חשבתי לבנות לנו טרק.
מעניין מה זה יוליד.
מעתיקים לחיות כיס.
אה, כן? אה, נכון.
שאול הופך לבובות, שני חלקים. עוד המלצה, אחלה של פרק, פרקים.
מישהו נתן לצ'אט GPT לבנות תסריט, ואז צילם אותו ב-10 דקות.
גדול.
ממש מגניב. עם זוויות צילום והכל. יצא מעניין. מעניין. אם לוקחים אותו לעולם הטיולים, אז יכול להביא. הדרכות. וואו, מעניין. חייבים לעשות על זה פרק. זהו. אנחנו קרובים, מה זה קרובים? הגענו לסוף הפרק.
הגענו לסוף
הפרק. החלק השני בטרילוגיית האלפים. נראה לי שנביא איזה ציטוט טוב אחד ככה לסוף, ומשם נשאיר ציפייה במה נעסוק בפרק הבא.
נראה לי, במקום פינת הכמה עולה, שבעצם דילגנו עליה, נעשה פינת ההמלצה על הפרק הבא גם. אם אהבתם את שני הפרקים הקודמים, חכו לפרק מספר 3, ממש עוד שבועיים ינחת אצלכם בפיד של אפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם. הוא הרבה הרבה פחות טכני, הרבה יותר רומנטי וסיפורי. על כמה עולה באלפים, נראה לי דיברנו, בלי סוף, פחות או יותר. כמה פעמים כבר אמרנו שבירה בסלובקיה זה הבירה הזולה ביותר באלפים? אני חושב 7, אם לא יותר. אז דילגנו עליה. קדימה, פינת הציטוט.
אחלה. אז זה הולך ככה. על הרים יש לטפס מתוך מאמץ קטן ככל האפשר, בלי התלהבות יתרה. האמת על טבעך העצמי היא הצריכה להכתיב לך את הקצב. אם אתה קצר רוח, אגבר את הקצב. אם אתה נעשה קצר נשימה, העת. יש להפיל בהר מתוך איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימה. אז, כאשר עיניך מקדים לחשוב על דברים, פוסקים צעדיך מהיות אמצעי להשגת המטרה. וכל אחד מהם נעשה למאורע בפני עצמו. סלע זה יש לו קצוות מסוכנים. סלע זה אחוז בהר בצורה רופפת. מנקודה זו רואים פחות טוב את השלג, אף כי הוא נמצא קרוב יותר אליו. ואלה דברים שתמיד יש להבחין בהם. חיים הנחיים, רק למען איזושהי מטרה עתידה, הם חיים רדודים. צלעות הר הן המזינות את החיים ולא פסקתו. עליהן מתרחשות צמיחתן של דברים. אולם, כמובן, ללא הפסגה לא תוכלנה להתקיים צלעות ההר. הפסגה היא המגדירה את מהותן של הצלעות. וזה מתוך זן ואומנות החזקת האופנוע של רוברט פירסינג.
תודה לנינה שבעצם הביאה את הציטוט הזה. הייתה אמורה להקליט איתנו את הפרק הזה, אבל זה יקרה בפעם הבאה. אז תודה נינה, ותודה עומר. אחר פרק, נראה לי די מעניין. ותודה לגת תדהר שהמוזיקה בפרק ובכלל בכל הפרקים שלנו הוא ביצע. עקבו אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק, יש לנו קבוצת וואטסאפ לעדכונים, יש לנו אתר, יש לנו רשימת דיבור, בקרוב נהיה בלינקדין. נראה לי זה אומר את הכל, לא?
לגמרי. אנחנו היינו קבוצת המעיין, פודקאסט המעיין.
יאללה, ביי.
ביי ביי.